אנחנו ברשותכם נחזור למאמר שהתחלנו ללמוד אותו, וחלק היו, חלק לא היו. אתם זוכרים את המאמר הזה? מישהו זוכר כאן מה שלמדנו? אתם לא זוכרים. לא נורא, גם אני לא זוכר. בואו נחזור לדברים מההתחלה. תפתחו בבקשה בדף נון ה' אורות התחייה סעיף ה'. זה מאמר מאוד ארוך, שעוסק בחשיבות של המצוות התלויות בארץ. יש מצוות התלויות בארץ כמו תרומות ומעשרות ושביעית וכדומה, אבל כמבוא לעניין הזה של המצוות התלויות בארץ, יש כאן, ישנם כאן דברים מאוד יסודיים על עם ישראל בכלל. מה זה עם ישראל? מה מיוחד בעם ישראל? מה תפקידו של עם ישראל? מה הוא צריך להיות בעתיד לבוא, מה הוא בהווה, מה הוא בעבר. הדברים האלה הם חשובים. אנחנו כולנו חלק מעם ישראל. בכלל צריך להבין, הראייה הפרטית היא צריכה להיגזר מהכלל. זאת אומרת, אם אתה רוצה להכיר את עצמך, אתה צריך לדעת למה אתה שייך. אם אתה אדם, מה זה המין האנושי, מה זה האדם באשר במהות שלו, מה מייחד את האדם כאדם? אז אתה יודע, אם אתה בסדר, אתה אדם, או חס ושלום נוהג לא כבן אדם. אותו דבר לגבי יהודי. אתה רוצה להכיר את עצמך כיהודי, תכיר את העם שלך. יש ביטוי כזה של חכמים, כל מה שבנחצב, כל דבר שנחצב, כן, יש בו את מה שיש במקור, בסלע שמנו הוא נחצב. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו הוא כביכול פרט מהכלל הזה שנקרא עם ישראל. אז בשביל לדעת מה שיש בנו כפרט, אנחנו צריכים לדעת מה זה הכלל, מה זה עם ישראל. אז כאן בהתחלה הרב מרחיב את הדיבור על מהו עם ישראל, מה מיוחד בעם ישראל. בוא נקרא את זה מההתחלה בבקשה. דרכנו בחיים הלאומיים, מצידודם כלפי היחס האנושי הכללי, ארוכה היא מאוד. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו חלק מהמין האנושי, עם ישראל. נכון, שהוא עם בחירה, ובחר בנו מכל העמים, ויש בנו, יש לנו ייחודיות מיוחדת, אבל זה שאנחנו מיוחדים, זה שאנחנו עם עם תכונות מסוימות ומיוחדות וכו', זה לא מעתק אותנו מהאומות, ממשפחת העמים. אנחנו חלק מהמין האנושי, צריך לדעת את הדבר הזה. והמערכת היחסים בינינו ובין כל אומות העולם לאורך דורות, היא מערכת ארוכה, ארוכה, ארוכה. זה לא מתחיל מהיום, נאמר. זה מתחיל, אפשר לומר, מההתחלה, מבריאת העולם. אם נשחזר כאן את דברי הכוזרי, שהוא מסביר מה העניינו של עם ישראל בכלל. אז הוא מתחיל מהתורה, מבריאת האדם הראשון. האדם הראשון שנברא, הוא גורש מגן עדן בגלל שהוא חטא מה שהוא חטא. אחר כך בנוח, במבול, שוב פעם, כביכול נברא המין האנושי מחדש. ובני נוח, שזה בעצם המין האנושי, המין האנושי העכשווי, נאמר, הם בני נוח, הם הבנים של שם, חם ויפה. ואפשר לומר שמנוח התפתח איזה עץ עם שלושה ענפים ראשיים של בני שם, חם ויפה, שזה מבחינה גיאוגרפית או היסטורית, היית אומר בני שם זה המזרח אסיה, נאמר, בני חם זה אפריקה, ובני יפת זה אירופה, זה היה העולם הקדמון באותו זמן, והמין האנושי בעצם הלך וצמח מתוך הצדיק הזה שנקרא נוח, איש צדיק היה בדורותיו. אבל מה, המין האנושי הוא 10 דורות מנוח עד אברהם אבינו. הוא לא עמד במשימה של תיקון העולם כפי שהיה צריך לתקן, ולכן הקדוש ברוך הוא ברא מבין בני שם, לא כולם, את אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא הסבא של כולנו. הוא השורש שממנו עם ישראל יצא. ואברהם אבינו נקרא אברהם אבינו משום מהשורש אבא. אב, אברהם קראו לו, אב לארם, אחר כך קראו לו אברהם, אב להמון גויים, לאנושות כולה. האבא, הכוונה היא מבחינה רוחנית. אברהם אבינו היה אותה נשמה טובה שהופיעה בעולם, שהצילה בשעתו ועד היום את האמונה במציאות השם. ולא רק במציאות השם, אלא גם שיש לנו זיקה לאלוקים. כי סתם, כל בן אדם, לא צריך להיות יהודי, כל אדם בעולם שקצת יש לו, איך אומרים, התבוננות ושכל ויכול להתבנן בבריאה, בהוויה, במציאות, אז הוא אומר, מוכרח להיות משהו, קוראים לזה בפילוסופיה, מחויב המציאות. זאת אומרת, חייב להיות איזה כוח עליון שינהיג את כל המערכות האלה, הטבעיות, הקוסמולוגיות, ההיסטוריות וכולי. אז ההכרה הזאת במציאות של מחויב המציאות, היינו של כוח עליון שמנהיג את הכל, אם האדם יש לו את היכולת הנפשית, השכלית, הרוחנית, להתבונן בעולם שהוא חי בתוכו, אז הוא אומר, איך אומרים בלשון שלנו? יש אלוקים. יש איזה כוח עליון שהוא מעל הכל, מנהיג את הכל וכל הדברים האלה. זה דרך אגב, ההשקפה הזאת, האמונה הזאת, היא משותפת לכל בני האדם באשר הם שם. למי שכמובן לומד, הוא מתבונן, הוא מגיע להכרה שיש כוח עליון שמסדר את הכל. אבל זה לא היה מיוחד לאברהם אבינו. אתם הכרתם את אברהם אבינו? מישהו הכרתם את הסבא שלו? לא הכרתם את הסבא, הגיע הזמן. למה אני אומר לך, צריכים להכיר את אברהם אבינו? כי אנחנו הגנים של אברהם אבינו בכל אחד מאיתנו. זאת אומרת, התכונות של אברהם אבינו, מעשי אבות סימן לבנים. כל מה שיש באבות יש בנו. מטביע, כמו שיש היום תורה שלמה של תורשה זה נקרא. ואם בא אדם, אני יודע, יש לו איזו מחלה, שואל לי, מה היה לאבא שלך, מה היה לסבא שלך? מה זה? כי אנחנו יורשים גם את הצורה החיצונית, גם את הצערנו, גם מחלות תורשתיות, וגם החידוש, אנחנו יורשים את הנשמה. זאת אומרת, הנשמה של העם היהודי מתחילה, או התכונות של הנשמה של העם היהודי, זה מאברהם, יצחק ויעקב אבותינו. אברהם הבינו, הוא היה לא רק שאמין במציאות השם, אלא הוא זכה וזיקה ומזכה אותנו להבין שיש זיקה בין האדם לאלוקים. לא שרק האלוקים הוא בשמיים, שם רחוק רחוק רחוק, אלא שריבונו של עולם הוא משגיח כאן בארץ. ולא רק משגיח בארץ, הוא אבינו, הוא אבא שלנו, אבינו מלכנו. ולא רק זה, אברהם אבינו לימד אותנו שאתה כאדם, אתה יכול להתקרב לאלוקים, לרצונו של האלוקים הקרב. איך? תהיה בן אדם טוב. מישהו מעוניין כאן להיות בן אדם טוב אולי? את האמת. אנחנו חיים באלמה לשיקרא, אנשים לא כל כך היה לפעמים. הוא אומר, אתה רוצה להתקרב? תלך בדרך השם, תשמור צדקה ומשפט. הוא היה מחנך, אברהם אבינו. הוא לא רק אמר, יש קדוש ברוך הוא. אלא הוא אמר שהאמונה הזאת היא מחייבת ללכת בדרך האלוקים. דהיינו, לשמור את הצדקה ואת המשפט ואת האמת ולהיות בן אדם טוב, אמיתי. לחידוש גדול מאוד. לא אמונה אבסטרקטית, אלא אמונה מחייבת. לכן הוא הראשון בהיסטוריה, אברהם אבינו, שקרא לאלוקים אדון. אנחנו משתמשים בשם השם, בשם ההוויה, אנחנו לא קוראים בשם ההוויה. אנחנו קוראים את זה בשם אדנות. אומרים אדנות, בלשון רבים, כן? אז האדנות הזאת זה מילה שאומרת, אני עבד לאדון. מה זה עבד? עבד מלשון עובד. עושה רצון אדוני, לא רק מאמין במחויב המציאות שבורא עולם, אלא אני העבד של ריבונו של עולם. ואנחנו אומרים את זה לא בלשון יחיד, אלא בלשון רבים, והדמות בלשון רבים. אנחנו כולנו, כל עם ישראל, אנחנו מבחינת עבדים של הבורא. בין שמודעים לזה, בין שלא מודעים לזה, לא משנה. אבל המציאות של העם היהודי, כולו לדורותיו, שאנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם. בני בכורי ישראל, אתה אנחנו בנים. יש לנו זיקה מעשית, יומיומית, רגע רגע, לרצונו של הבורא. אתה יכול להתקרב, אתה יכול גם להתרחק. אתה בעל בחירה חופשית. אותו דבר לגבי אומות העולם. כאן הרב מדבר שהעם ישראל בתוך משפחת העמים, נאמר, והיחסים בין עם ישראל לאומות העולם ולאורך כל הדורות, זה דבר לא פשוט. זה מערכת מאוד ארוכה, ארוכה של אלפי שנים. אלפי שנים יש לנו כאן, מצד אחד אנחנו קשורים לכולם, מצד אחד יש התנגדות שקיימת בין אומות העולם לעם ישראל. שבאים לידי ביטוי בהיסטוריה, מלחמות, גלות, שואה, היום אפילו, ברגעים אלה, שאנחנו כאן יושבים, אנחנו לא חיים כאן, אנחנו חיים כרגע במציאות העכשווית, במציאות, הייתי אומר, של כבשה בין 70 זאבים, למרות שהכבשה זה כבשה, אבל יש מערכת יחסים, מה הזאבים, מה הם רוצים לעשות בדרך כלל הכבשה? מה הם רוצים? מה? לטרוף אותה. ואנחנו צריכים לדעת להתמודד עם זה. איך כבשה תתמודד עם 70 זאבים? אתם יודעים איך? כשאנחנו נהיה זאב כזה גדול, נתחפש לזאב כזה גדול, נטרוף את כל הזאבים. אין לנו ברירה, בא להרגיחה. אז כן לא נדעו. מערכת יחסים מורכבת, היא לא פשוטה בינו ובין אומות העולם. אבל היא לא מערכת פתאום ככה עכשווית או משהו כותרת בעיתון. זה מערכת עתיקה מאוד, אלפי שנים, שיש לה ראשית, אבל יש לה גם אחרית. הראשית היא באמת, יצאנו ממצרים, נכון שהמלא כבר התנפל לנו בהתחלה. אבל בסך הכל, יצאנו ממצרים, להגיע לארץ ישראל, ירושלים, הייתי אומר גם למכון מאיר, בירושלים בכלל. אבל המטרה היא לא להיות במערכת יחסים מקולקלת עם אומות העולם, אלא מערכת יחסים חיובית עם אומות העולם. איך? שאנחנו נממש את אברהם אבינו, אב המון גויים, נברכו בך כל משפחות האדמה, אור לגויים. אבל עד שחזון אחרית הימים יצא מן הכוח אל הפועל, למרות שאנחנו בתחילתו של הגשמת החזון הזה, עד אנחנו מערכת יחסים מאוד מורכבת עם אומות העולם. זה מה שהרב אומר, כאן נקרא את זה, דרכנו בחיים הלאומיים את צידודם, את יחסותם, כן? כלפי היחס האנושי הכללי, ארוכה היא מאוד. זה לא עניין של עכשיו, בטולו. זה מתחיל מלפני אלפי שנים, ונמשך עוד הרבה זמן. ארוכים הם חיינו, וארוכים הם על כן דרכנו. החיים שלנו היא דרך ארוכה. אני אומר מבחינה לאומית. כן. וצריך תמיד לזכור, יש הבדל בין אנשים, ברמת הפרט, אני לא יודע מבחינה את הלאום. אדם ש... המציאות שלו היא רק עכשווית, היא דרך קצרה. כל המחשבה שלו זה מהיום למחר. שהחיים של אדם כזה הם באמת קצרים, תרתי משמע. כן, מה אני אוכל בצהריים? מה אני אעבור? מה אני אעשה? שהוא מוצא את עצמו לפעמים בוואקום כזה. כי הוא חי רק את העכשוויות. אבל האמת היא, החיים, גם של הפרט, אבל גם של הכלל, הם ארוכים מאוד. כל אדם מעריך עשרות שנים, 70 שנה, 80 שנה, היום כבר 100 שנה מעריכים. ואי אפשר להתייחס אל המציאות רק דרך הרגע הזה. מאיפה באת? לאן אתה הולך? כל מה שהיה לך לא הולך לאיבוד. אני בדקתי זה באינטרנט. וכל מה שיהיה גם זה לא המקרה. אתה חי בתוך שרשרת ארוכה. ולא רק מחוליה אחת. אנשים שחיים בחוליה אחת קשה להם מאוד. כי הם לא רואים את העתיד. מי שלא רואה את העתיד, הוא לא רואה את העבר כבר. הכל מחוק אצלו. זאת יריעה מאוד מסולפת, מאוד לא אמיתית, מאוד לא נכונה. זה ברמת הפרט, נאמר. אדם אסור להיות עכשוויסט כזה. למה? כי זה לא האמת. העכשוויות היא חולפת, היא עוברת. נרצה או לא נרצה, היא חולפת ועוברת. יום עצל ויום בצל. אתם יודעים מה זה בערבית? מי יודע מה זה? אתם לא יודעים מה זה עצל, איפה נולדתם באמת? פעם מתוק, פעם פעם חריף. יום כזה, יום כזה. אין, המציאות היא משתנה כל הזמן. יש שינויים. אנחנו רואים בעולם מתחדש, לא בעולם מקובע, משהו כזה. זה ברמת הפרט. ברמת הלאום, בוודאי ובוודאי. אנחנו, יש לנו דרך של אלפי שנים. ובאלפי שנים האלה, עם ישראל לא ליקק דבש, כמו שאמרנו, יום מעשה לבדה. אלפיים שנה היינו בבסל, בגלות, בחושך. וברוך השם, היום קצת אסל, קצת דבש, יש ארץ לבת חלב ודבש. אתה אומר, מבחינה לאומית, ברוך השם, אנחנו עם חופשי בארצו. אבל זה דרך ארוכה מאוד. וכל דבר שיש בו גדלות כזאת, צריך הרבה מאוד, לא יודע אם שמעתם את המילה הזאת, סבלנות. מישהו שמע פעם את המילה סבלנות? לא שמעתם. סבלנות. הרב סיודה, דרך הצדיק ברוך, שהחבר'ה היו בלחץ, מסיבה זאת או אחרת, אני יודע, היה אומר, עוד 200 שנה! מה ברץ? מה בוער? חיכינו 2,000 שנה? צריך עכשיו, ברגע זה? איך אומרים, משיח נאו? עכשיו? יש לכם סבלנות עוד 200 שנה. רגע, רגע, אני רוצה... רגע, סבלנות. לא, אם אתה לא תזכה, הדור שבוע אחריך יזכה בעזרת השם. אם הדור הזה לא יזכה, הדור הבא יזכה. לאותם ימים נפלאים שלעתיד לבוא, שיהיו... זה מובן. אבל יחד עם זה הוא אומר, גם... הטעויות שלנו הן גדולות. בגלל שאנחנו עם בכל כך פרספקטיבה כזאת גדולה עם ענקיות כזאת, אז כמו בן אדם, אדם גדול שעושה טעות, זה לא זה דבר רציני מאוד. אדם קטן שעושה טעות, זה לא נורא. נקרא דוגמה, אדם מלך עושה טעות, מנהיג עושה טעות, ראש ממשלה עושה טעות, קבל החלטה לצאת למלחמה. זו החלטה שלו, אבל כתוצאה מזה יכולה להיות כאן טרגדיה לאומית. אז כל טעות של אדם בעל גדלות, יש לה השלכות גדולות מאוד על העם שלו, על הציבור, על כל זה. אותו דבר עם ישראל. עם ישראל גם היו לו קשיים לאורך הדרך. אז הוא מדבר כאן הרב. גדולים אנחנו, וגדולות הן המשוגותינו. ובשביל כך גדולות הן צרותינו. באמת, לעם ישראל, הצרות שעם ישראל עבר, אני לא חושב שיש איזו אומה בעולם שעברה הצרות כאלה. אני כלום מדבר על השואה, ששליש מעם שלם נרצח באכזריות כזאת, כמו שזה רק בסך הכל לפני דור. אבל אנחנו, עם שחי למעלה מ-3,000 שנה, מתוך 3,000 שנה, רוב הזמן, שני שליש הגלות האחרונה, שנות 2000, זה היה בגלות. בלי ארץ, בלי מדינה, איך שנהגו איתנו, השפילו אותנו, מה היינו בגלות מצב נורא. אז לכן הוא אומר, גדולות הן צרותינו. יש לנו צרות גדולות. יש כאן מישהו שיש לו לצרה בחיים משהו? ברצינות. לא. איזה גודל היא בערך? אתה יש מטה, יש לך
דבר.
אתה יש לך, חיים. יש כאן רואה מישהו עם צורה קטנה, משהו? אין לכם. אתם, מה זה? אדם הראשון לפני החטא. כל הצרות של כל אחד מאיתנו, לעומת הצרות של עם ישראל שעבר, הן כאלה מיקרוסקופיות, לעומת הצרות של עם ישראל. כאומן. מה עברנו? עם הזה. אי אפשר למנות את גודל הצרות, כמותה ואיכותה, שעם ישראל לא. גדולות הן צרותינו. לא בגלל שאנחנו קטנים, אלא בגלל שאנחנו גדולים, לכן הן גדולות גדולות הן צרותינו. בגלל התפקיד האוניברסלי, העולמי של עם ישראל. אז אם עם ישראל צריך להביא את האהבה לעולם, דרך בית המקדש ודרך ארץ ישראל, כל זה, ויש שנאת חינם בבית שני. אז זה לא סתם ילדים ששונאים אחד את השני. עם שהוא צריך לעבוד דוגמה באהבה, בין איש לרעהו, בין אדם לחברו, כל הדברים האלה, והוא לא משמש דוגמה. אז עם כזה, כמובן, הוא סובל 2,000 שנות. גלות שבעצם זה, איך אומרים, זה סדרת גיבוש. זה כמו שבצבא, בא איזה חייל שהוא קצת לא מתנהג כראוי, מה עושים לו? הוא אומר, תתחיל לרוץ, חביבי. מתי להפסיק? 2,000 שנה, תרוץ, תרוץ, סביב למגרש. אני זוכר את עצמי בטירון, טירונות. מישהו שם איזה חייל, מה איזה מילה לא נכונה? הופה, תתחיל לרוץ. המפקד עד כמה שאני אראו, תרוץ, עד תשאל שאלות. אנחנו רצנו 2,000 שנה סביב עצמנו, בגלות. למה? לא יכול להיות שהעם כזה, שהוא צריך להביא את האהבה לעולם. אז יש בו שנאת חינם בתוכו. אז תעשו סדרת גיבוש של 2,000 שנה. גדולות הם צרותינו, באמת. אבל לא במטרה להתנקם חס ושלום. אלא במטרה לחנך אותנו, ללמד אותנו איך לא לחזור לטעויות שנעשו בעבר. גדולות הם, אבל יחד עם זה הוא אומר, וגדולים גם תנחומותינו, תנחומה, בלשון נחמה. הנחמה שלנו היא גדולה מאוד. ומהי נחמתנו? מהי נחמתנו? קודם כל, עם ישראל קם בתחייה. לנו זה מובן מאליו, כי אנחנו חלק מהתחייה. קמנו לתחייה. כאומה. עד לפני כמה עשרות שנים, לא היה שם מדינה. לא היה לנו ארץ. היינו חסרי אונים. יהודי, ולא רק... האומה הייתה חסרת אונים. בשואה הלכנו כצאן לטבח. היינו ממש... עשו מאיתנו סבון, לא כמילה, כעובדה, אני אומר. שום דבר, מים. עכשיו תראו מה אנחנו, איזה, להתחלת הנחמה, לא? קיבוץ גלויות, מדינת ישראל, הארץ פורחה. הבנזין עלה או ירד, איזה שטויות. תראו איזה מהלך של תחייה יש כאן. מדברים עברית, לנו זה מובן מאליו. לפני 100 שנה לא דיברו עברית, רק יחידים דיברו עברית. אנחנו היום חלק בלתי נפרד ממשפחת העמים. העולם לא רק מכבד אותנו, בעולם מעריצים את מדינת ישראל כמדינה חזקה, מדינה למופת, והרבה מאוד בחינות, וכל... ורק ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה של נחמת ישראל. מי שרוצה לקרוא את הנחמה במלואה, יקרא את הנביאים. חזון ישעיהו, חזון ירמיהו, חזקאל. מה זה, עם ישראל. אנחנו הולכים וחוזרים לא רק לבמת, על הבמה ההיסטורית, כעם שקם לתחייה, אלא לשבת על הבמה, במרכב הבמה ההיסטורית של המין האנושי. זה נחמה גדולה לדבר. אור השם מתגלה דרכנו, מלכות השם מתגלה דרכנו, הטוב של אלוקים מתגלה דרך עם ישראל, דרכנו, דרך הדור שלנו. אז זה נחמה גדולה. לא צריך להיות כפויי טובה, ולהודות לקדוש ברוך הוא שדווקא אני לא יודע למה, אבל העובדה שאנחנו נולדנו לדור כזה, נולדנו בדור כזה. דור התחייה ממש. בואו נראה, התחייה היא בהדרגה, זה כמו צמח, ברוך השם, הצמח גדל, נצר משורשיו יפלא. אבל עדיין לא רואים את הפירות במלואם, את הפריחה והפירות במלואם, זה נראה את זה לעתיד לבוא. שתחזור הנבואה, רוח הקודש, ובכלל נראה, כולנו נהיה שמחים וטובי לב, לא יהיה בכלל צער בעולם, לא יהיה עצרות בעולם, לא יהיה. נהיה עוד כמה ימים אם אתם מעוניינים לחכות. באיזה יום זה יהיה מי יודע? אתם לא יודעים, ביום השבת. כל שבת אנחנו תואמים את מעין עולם הבא. אני לא יודע, יש כאן דתיים או משהו? לא. וקראת על השבת, עומק! ראית עומק. הקדוש ברוך הוא נותן לנו קצת לטעום משהו, תאמור הוא כי טוב השם, קצת לטעום ביום השבת איזשהו ניצוץ ממה שיהיה לעתיד לבוא, יום שכולו שבת. אלה נחמה גדולה, כל הרוע ייעלם מן העולם, יהיה רק טוב. זה הנחמה הגדולה שלנו. שאלות עד לכאן רבותיי, אל תסתכלו עליי, תשאלו שאלות, אני מבקש. עשוי מחסר. מה השאלה? מי שישאל שאלה יקבל הוגיה אחר שהוא. כן, או, אחרי השהוא תקבל הוגיה, בין אלה.
קודם, אמר הרב על שבעים זאבים, וכדי לזרות במציאות כזו, היא צריכה להתחפש לזאב גדול.
אנחנו צריכים להיות כבשה כמו זאב, שנושכת יותר מזאב.
השימוש היה בלהתחפש.
להתחפש, תמיד נשאר כבשה. אבל גם כבשה מתרגלת, זה לא נעים.
או זאב הכבשה, היא מתחפשת, בוודאי הוא יודע שהיא כבשה, זאב. אבל ממש כל הביטחון של הכבשה היא רק ברועה שלה.
מה?
הביטחון של הכבשה היא רק ברועה.
רק?
ברועה.
ודאי, אתה לא יודע שלכבשים יש רועה?
כן, כן. אני אומר שהיא לא יכולה להתחפש כדי להרתיע את שאר הזאבים, לשחק אותה זאב גדול. הביטחון שלה היא רק ברועה שלה, אלא
כאילו... יפה מאוד, משל נהדר. אבל גם הכבשה שיש לה רועה מלמעלה, דהיינו עם ישראל, שיש ריבונו של עולם, שצריך לפתוח ברועה שלה, כן? גם הכבשה, לא, אתה היית פעם רועה צאן או משהו כזה?
לא, אני הייתי רועה צאן.
גם הכבשה, כשהיא רואה איזשהו דבר, היא מטפלת בו. היא לא אומרת, יא רועה, בוא תטפל בבעיה.
לא.
היא לא פטורה מלעשות ולפעול. היא לא יכולה לשבת את הכבשה בשבעה. היא רואה פתאום איזה משהו, מישהו שמתנפל עליו משהו כזה, היא פועלת לפי זה. ויש... לא רק הכיסא, אבל גם ליעלים, יש קרניים כאלה גדולות. לא יודע אם ראיתם פעם איך שמתנפלים היעלים האלה, הם ענקים כאלה. הם מתנפלים פתאום, זה מסה של 200 קילו לפעמים, רס מולך, אתה לא יודע מה לעשות. אז גם הכבשה, עם כל התמימות שבה, וכל השקט שבה, יש בה עוצמות אדירות, שהיא רוצה כמובן.
נכון,
אבל עיקר הביטחון שלה, השלווה של ללחך את העשב
בשקט, וזה
בגלל שלו,
זה
ביב,
זה בא מתוך איזה... או לא הכרה, שיש מי
שומר עליהם. ודאי, מה, אתה לא ידעת? מה, ברצינות? רואה, עדרו, אנחנו כולנו מנוהלים וצריכים לפתוח בקדוש ברוך הוא, אבל זה לא פותר אותנו מלהילחם. הביטחון לא הופך אותנו לאנשים פסיביים. וכמו שאמר לי פעם, לקחתי טרמפיסט, היה לפני שנים רבות, הייתה לי מתיחות גדולה בארץ, אני לא זוכר מה זה היה, טרמפיסט, אמרו, נתנו הוראות לכל החיילים בצה"ל, שהם לא יוצאים מהבסיס, אם רק עם נשק. אני עולה עליי איזה טרמפיסט, בלי נשק. שאלתי, הוא תגיד לי, למה אין לך נשק? הוא אומר לי, מה זה? אמר לי, הרב שלי אמר לי בדרשה שלא צריך טילים, אלא מספיק טילים. תפתח בשם, אז המחלט, אם הרב אמר, אני אשאיר את הנשק בבית. אמרתי, אני לא מכיר את הרב שלך, אני לא מכיר אותו, תגיד לרב, שיזהר בלשונו, צריך גם טילים וגם טילים. אמר לי, תודה רבה. למה אני אומר, יש כאלה אנשים, כמו שאתה אומר, אומרים, צריך לפתוח בשם, לא לעשות שום דבר. זאת לא דרכה של תורה. זה אדרבה. דוד המלך היה מצביא, היה לוחם. הוא לא ישב ואמר כל הזמן טילים, למרות שהוא חיבר את טילים. אני בדקתי את זה, כתוב שהוא חיבר את טילים. אבל הוא יצא למלחמה. ועוד אין לו, היה לוחם. ללא חת. איך הוא ניצח את גוליאת? וואי, וואי, וואי. איזה עוז, איזה... דוד זה שם לשלנו, אנחנו, עם ישראל, אנחנו הולכים בדרכו של דוד. תמיד היה קרקטורות שעם ישראל זה כמו דוד המלך, והערבים זה כמו גוליאת. קרקטורות כזה. כי הם באמת 100 מיליון, ואנחנו מי אנחנו? כמותית. אנחנו מצווים, לא רק ברמה הלאומית, שיהיה לנו צבא חזק כמו לדוד המלך, אלא גם, או כמו מתתיהו, החשמונאים וכל, לאורך כל הדור. גם ברמה הפרטית, אתה לא יכול, אם אתה צריך לפרנס את משפחתך, להגיד, במקום לפרנס את המשפחה, אני אגיד, טילי, אני אפתח בקדוש ברוך הוא, וילדיך רעבים. אתה צריך לצאת לפרנס משפחת, לעשות משהו ולפעול משהו. זאת היא אמונת ישראל, אמונת ישראל, שאני והוא שיענה, ביחד, אסור לנו להיות פסיביים. אדרבה, אנחנו צריכים לפעול למען הכלל, למען הפרט. אנחנו צריכים לדאוג לביטחוננו מצד אחד, מצד שני, גם לפתור בקדוש ברוך. בסדר. אנחנו כבשה, בסדר. אבל שיזהרו מאיתנו הערבים. בבקשה.
הלכתי ברחוב באזור של המזרח ירושלים, אפשר אזור מסררה, והייתי איזה ילד קטן ככה, יהודי חמוד, מפאות וכיפה, נראה לי בגיל 3, ובלי שום השגחה. אמרתי, איך הוא מסתובב כאן, לא כביש, לא... אז אני מסתכל עליו ומנסה לראות כאילו לאן הוא ילך, מה יהיה איתו, מה... אני אומר לו, איפה אתה גר? אומר לי שם, מצביע לי על מקום רחוק. אומר לו, לאן אתה הולך? אומר לי לקנות, אז הבנתי ששלחו אותו למכולת. אז שאלתי אותו, איך קוראים לך? הוא אומר לי, אהרון. אז הוא אומר לי... אז אמרתי לו, טוב, ראיתי שהוא הולך כמו למכולת, אמרתי לו, טוב, ישמור אותך השם. הוא אומר לי, איפה שאני הולך, השם הולך.
כן, זה נכון.
הוא אומר 3.5. עם חיוך ככה ובלי שיניים, הוא אומר, איפה שאני הולך, השם הולך.
אשרב.
השם באמת. הוא... ברמה הקרה, הוא שולח לו משגיח, רבים, וזה, והוא שולח לי אותו ללמד אותי אמונה, כל כך אלמנטרית. מה הוא רוצה? זה כבשה הכי טהורה.
אתה צודק, אתה צודק. דרך אגב, גם איתך, אני אסתכל,
תעשי... אבל לפעמים יש מחשבה שנייה שאומרת, אם אין אני לי מידי, רק אני, שגם שוכחת את המקום הזה. זה משהו שמאפיין.
לא, אני רוצה להסביר לך, גם, אני רוצה, קודם כל הילד הזה אומר את האמת. ולא רק איתו, גם איתך, אני בודק, תשים לב. תזוז רגע, אני רואה השם איתך. תזוז קצת. כל אחד מאיתנו איתנו. זה לא פותר מאיתנו, כי הוא זה, לא להיזהר בכביש. ילד כזה קטן, אולי צריך להיזהר בכביש, שלא, תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה, שלא ידרסו אותו, חס ושלום. זה שיש ביטחון, שהשם איתנו בכל מקום, זה ודאי, לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהשגחתו, זה פשיטה. אבל זה לא פותר מאיתנו, איך אומרים, מידת הזהירות, משילת ישרים. זהירות, זהירות, זהירות. הילד הזה, אתה יודע כמה פיתויים יכולים להיות לו בדרך? כמה הוא צריך להיזהר? וכמה ההורים צריכים להיזהר מלשלוח ילד כזה לרחוב? זה לא דבר פשוט. שוב פעם, זה דבר מאוד עקרוני. אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא שהוא איתנו בכל מצב, בכל מקום, בכל... מצד שני, אנחנו מצווים, לא רק בוטחים, מצווים לעבוד את האלוקים, להיזהר, להישמר, לפעול, להשתדל. אפילו דיברנו על אחד השיעורים, אפילו בגן עדן, ששם היה כל טוב סלע, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, ונחיה בגן עדן לעובדה ולשומרה. רגע, מה אכפת לי לשבת ככה בחיבוק ידיים? תחבק את הידיים. מה אכפת לי? לא, לעובדה, לעבוד. לעבוד מבחינת לעשות, לפעול, להשתדל. מה זה לשומרה? להיזהר. אנחנו נמצאים בעולם שצריך שני דברים. לא רק להשתדל, אלא גם צריך להיזהר. כל דבר, אסור לנו להיות פסיביים. אנחנו, עם ישראל הוא עם אקטיבי, אקטיביסט. עם הביטחון בקדוש ברוך הוא והאמונה בקדוש ברוך הוא. יסוד גדול מאוד. אני מכיר לצערי הרב גם אנשים שלא לומדים מספיק תורה וכל זה, לפעמים נתפסים לכל מיני עזיות ומרזו ופתאום נעשים פסיביים, נפתח בשם, לא נעשה שום דבר, הכל יסתדר, הכל זה, הכל זה. זה לא דרכה של תורה. זה טעות בגישה הזאת. פעם היה לי כאן תלמיד שהוא נפש לחסיד בסוף. יום אחד בא, הוא התחתן, נולדו לו ילדים. יום אחד האבא שלו מטלפן אליי, של הבחור שכזה אומר, אולי אתה יכול לעזור לו. אתה אומר, מה אני יכול לעזור לך? הבן שלי הוא חסיד. חסיד, יפה מאוד. אבל מה, יש לו פצע ברגל, זה לא, זה בור, זה לא פצע. אני אומר לו, תלך לרופא, תלך לקופת חולים, תטפל בפצע, אתה אבא לילדים. הוא אומר, אני בוטח בשם. סדר לו את הראש. סדר לו את הראש. הוא בוטח בשם. מה זה, אתה רואה מצב כזה ואתה בוטח בשם? זה נקרא ביטחון, זה נקרא טיפשות פשוט. אדם טיפש. אבל הוא חי בהזיות, הוא חי באיזה דמיונות, אני לא יודע בכל מיני דברים. צריך להיזהר מאוד, לפעמים, אדם, יש לו אמנם כוונתך רצויה, מעשיך אינה רצויים. הוא חושב, הוא עובד את אלוקים, והוא נכנס למציאות של, שהוא לא עושה שום דבר, הוא הולך לקבץ נדבות פתאום, פתאום זה, מה קרה לך? אתה היית אדם נורמטיבי. פתאום נהפכת לאדם תלוש מהמציאות, מה קרה? אומרים, התורה היא שם חיים למיימנים בה, אבל גם שם המוות למסמילים בה. לפי האדם לומד תורה, והלימוד תורה, לא רק שהוא לא הולך לבדך נכונה, הוא יכול לחס ושלום להרחיק אותו מאלוקים. הכל זה הוא כמובן בשם התורה, בשם שמיים וכל הדברים האלה. צריך מאוד להיזהר מהגישה הזאת. אנחנו כבשה אקטיביסטית.
שאלה איפה סכנת בהסתכלות השנייה? מה יכול לסכן גם קצת את המקום הזה שתהיה הסתכלות של אמונה באקטיביזם, באקטיביות יתר?
זה כמובן, קודם מישהו אקטיביסט, מישהו איש מעשה, אם זה ברמת האישי, צריך כמובן אמונה בקדוש ברוך הוא. בא להיטהר, נישאים בידו. צריך לבוא להיטהר, הקדוש ברוך הוא יעזור, אבל אם הוא לא בא להיטהר, למה שיעזור לו? בבחינה, זאת אומרת, אסור לנו, כמו בהודו, סיפרה לי מישהו שהיה בהודו, לא יש שם מיליונים של אנשים פסיביים לגמרי. יושבים קבצי נדבות ככה ו... ובאים מן אכזבה מן העולם הזה, אומרים, טוב, גלגול נשמות, עניינים, אתה רואה את הפרה הזאת, פעם אני אהיה פרה, פעם זה, מה אכפת לי? אדישות מוחלטת לה, במקום להתמודד עם המציאות, בריחה מהמציאות. זה לא תורה, זה לא יהדות. אתה מבין? טוב, לא, לא, אם לא הבנת, גם אני לא הבנתי, אבל זה כתוב בתורה, מה אני אעשה? בסדר? צריך כמובן אמונה, וצריך גם אבל צריך להיות מעשי, כן.
נראה לי אופטימי.
אני אופטימי?
אבל לא, אתה נראה כאן במפיץ אופטימיות. ואני מסתכל על היסטוריה ואני רואה הרבה סיבות להיות פסימי, כי פעמיים הייתה לנו מדינה ופעמיים איבדנו אותה, אז מי אומר שלא נאבד אותה בפעם השלישית? אני יודע שככה אומרים שהדור הולך ופוחת. היו לנו אנשים גדולים, נגיד משה, רבי עקיבא, עוד הרבה, שאני משאר לא קיימים כיום מבחינת הגדולה שלהם. והם
והם מה שאלתך? מה שאלתך?
שהם לא, עצמם לא הצליחו להנהיג אותנו או להביא אותנו, נקרא לזה, לגאולה. אז למה אנחנו הקטנים צריכים להאמין שנוכל בעצמנו?
מה אכפת לך?
אכפת לי?
למה? הראייה שלך, אני לא מכיר אותך, אבל הראייה שלך, אתה מסתכל באופן אישי. אולי אני לא אזכה לטוב, חס ושלום. אני מאחל לך, כהן, אני מברך אותך, תהיה מאושר כל החיים שלך, תגיד אמן.
אמן.
תגיד אמן.
אמן.
אמן, או, יפה. למרות שאולי אתה לא מרגיש כך. אבל יש שתי, אני רוצה להסביר, יש שתי ראיות בשביל האדם. יש ראייה רוחנית ויש ראייה חברנית. יש ראייה פרטית ויש ראייה כללית. זה קשור אחד בשני, שתי הראיות האלה. בוודאי ובוודאי, כשאדם הוא מסתכל באופן פרטי, נאמר, כפרט, על עצמו, על החיים של עצמו, הוא לא יכול להתעודד כל כך. כל אדם עובר מסכת קשיים כאלה או אחרים, ואין אדם בלי קשיים, אני בדקתי את זה באינטרנט. ולפעמים אדם אומר, בשביל מה נולדתי? יש לא פעם, יש גם דיון בגמרא בסוגיה הזו, אם נוח לו לאדם שנברא, או לא נוח לו לאדם שנברא. ושנתיים וחצי התווכחו בית שמאי ובית הלל, אם נוח לו לאדם שנברא, או לא נוח לו. אלף סיבות למה לא נוח שנברא, אתה אומר, אולי שלא היה נברא, כאילו. ואלף סיבות היו, אולי יותר מאלף סיבות, אולי כן נברא. ופסקו שנוח לאדם שלא נברא. זאת אומרת, החכמים, הם לא עצמו עיניים, לא היו כמוני כזה מחייך, אופטימי, משהו כזה. הם היו ריאליסטים, הם חוו את קשיי החיים, נאמר כאן. מה לעשות? אבל נבראת. אפשר להכחיש את העובדות, נכון? נוח לא נוח, אבל העובדה שאתה חי, נכון? מה יעשה אדם שהגיע למסקנה שהחיים באמת לא כל כך נוחים? אומרים, יפשפש במעשה, ימשמש במעשה. זאת אומרת, נותנים לך צ'אנס. אומרים, תשמע, אתה יכול להשתנות. כי זה מדבר על רמת הפרט. יפשפש, אומר, מה אני יפשפש? לבדוק, אולי אני צריך לתקן את המידות שלי, את המחשבות שלי, את המציאות שלי, אולי אני יכול לבוא למכון מהיר. מה יהיה? לא נורא. אפשר או לא אי אפשר? מה אתה אומר?
לא תצבית
עלייה,
אתה מתכוון.
אבל אפשר או אי אפשר?
אפשר.
צ'אנס, אתה יודע מה זה צ'אנס? סיכוי. אתה אומר, אדם אומר לעצמו, נוח לי שלא נבראתי. תן לעצמך סיכוי. אל תגיד נוח לי, אז אם כן, מה? חס לי שלא. אז זה מה שחזל אומרים. איך? תתקן, מה זה לפשפש במעשה? תתקן את עצמך, אל תסתכל לאחרים. תקן את עצמך. את המידות שלך, את המציאות שלך, את המחשבות שלך. משנה מקום, משנה מזל, אלף אלף דברים אתה יכול לשנות את המצב, והמצב במילא משתנה, בין כך ובין כך, גם שלא תרצו הוא משתנה. זה לא משנה. זה ברמה הפרטית. אני רק אשלים את הדרשה שלי, סליחה. אז זה דבר אחד. ברמה הפרטית, לפעמים אדם חי בתחושה שאחרי המבול, סוף העולם, אין טעם לחיים, נוח לו שלא נברא. זאת היא, הרגשה, קוראים לזה דיכאונית. דיקי, או דיכאון גדול או דיכאון קטן. יש מציאות נפשית כזאת. שאדם לא נותן לעצמו סיכוי להשתנות. הוא אומר, המציאות היא יותר מדי קשה. אדם כזה צריך פשוט להתחזק, להתעודד, אם הוא עצמו, וכוחות עצמו, וכוחות אחרים, לא נורא. לרמה הפרטית. בסדר? הרמה הכללית זה לא ככה. ברמה הכללית, הראייה שלנו של המציאות, של ההיסטוריה וכל זה, זה לא כמו שאתה הצגת אותה, שהנה בית ראשון נחרב, בית שני נחרב, וכל מה לעשות. הסיפור של ההיסטוריה האנושית והלאומית וכל זה, הוא סיפור כללי, הוא לא סיפור פרטי. יש הבדל בראייה פרטית לכללית. והסיפור הכללי, יש לו ראשית, יש לו אחרית. כמו ספר, יש התחלת הספר, ויש מה שנקרא happy end. באנגלית קוראים לזה סוף שמח. זה יסוד האמונה שלנו. אלוקים ברא את העולם לטובה, לא לרעה. נכון שבדרך הארוכה יש קשיים. וזה טבעי שיש קשיים. אבל יש happy end, יש אחרית ימים. יש דור שבו יהיה רק שלום, ותיתו חרבותם לעתים, לא יסרבו מלחם, לא ידעו מלחמה, כל חזון אחרית הימים, נאמר. ולא רק, גם במחינת מצב הרוח האנושי, לעתיד לבוא תהיה שמחה, שמחת עולם על ראשה. שמחה הגדולה תהיה בעולם. לא היה עצבות, העצבות הזאת, שהיא מלווה אותנו, היא תחלוף מן העולם. לעתיד לבוא למין האנושי. ואנחנו חלק מהמין האנושי. האדם צריך להתרומם מהפרטיות שלו. כמה שאדם הוא יותר פרטי, הוא יותר בדיכאון. זה בחסידות ככה. זאת אומרת, אם האדם חושב על עצמו יותר מדי, הוא בדיכאון בוודאי. אני תמיד אומר, אני אקח מ-1 עד 10. כמה שאני אומר, למטה זה דיכאון, למעלה זה שמח מאוד. אם האדם חושב מתוך 10 מחשבות, כלומר, 7 מחשבות רק על עצמו, הוא בדיכאון בינוני. אם 10 מחשבות הוא חושב על עצמו, מתוך 10, רוץ מהר לקבל עזרה ראשונה. אני אומר מה ש... אדלני, זה בחסידות ככה. זה לא פסיכולוגיה, זה פסיכולוגיה, אבל פסיכולוגיה אלוקית, מה שנקרא. כמה שאתה יותר מחובר לחברה, למשפחה, לאומה, לטבע, לבריאה, לכל דבר, אתה יותר שמח. לכן אנשים שלא טוב להם, נפשי, מה הם עושים? הולכים לטייל. למה הם הולכים לטייל? הם לא רוצים לחשוב על עצמם, פתאום חושבים על המוח. יש כאלה שאחרי הצבא הולכים לחוץ לארץ, יכולים להתאוורר, הם קוראים לזה. רוצים לראות פרצופים החדשים, אנשים חדשים. רוצים להיפתח לעולם, רוצים זה, להרגיש טוב. לא, הם כל הזמן היו בתוך מרובה או משהו כזה. זה דוגמה. לכן, אני רק אשלים את הדבר. אתה צודק ברמה הפרטית. ראייה פרטית, ראייה חלקית, של ההיסטוריה, של עצמך, של אחרים, לא משנה. אתה לא רואה את תכלית, אתה לא רואה מגמה, אתה לא רואה את הטוב, אתה רואה את הצללים, אתה רואה את החושך, את הדברים האלה. מאחל לך שתתרומם מהפרטיות הזאת. ותהיה אדם יותר כללי, יותר ראייה כוללת. ששאלתי, למה אני אופטימי? מה אני אעשה? אני למדתי את הדברים האלה. אני הייתי גם פסימי, אל תחשוב. ויש רגעים שאני גם פסימי. רק עוד פעם שאני פסימי, אני מדליק נר. מה מהיר אתה? כן, מה רצית?
שם, מה הוא השם? אני צריכה להאמין שהמשיח כאילו...
זה נכון.
אז אם אתה אומר, טוב, כל דור אחד,
כל דור
אחד, אז כאילו
אתה
משהו לא טוב.
לא, לא, לא. קודם כל, אנחנו מאמינים שככה הרמב״ם ביוד גמל העיקרי האמונה אומר, אני מאמין באמונה שלמה בכל יום שיבוא, אף על פי שיתממה, בכל יום אני מאמין באמונה שלמה. אתה צודק, אנחנו צריכים להאמין בכל רגע. למה? שאל אותי למה. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. וצריך להבין שהאמונה בקדוש ברוך הוא היא לא רק במציאותו, אלא גם ביכולתו של הקדוש ברוך הוא. והוא כל יכול, והוא יכול, אצלו אין הגבלה של זמן ומקום, כמו שאצלנו. אנחנו מוגבלים בזמן ומקום. אנחנו תמיד מודדים את כל דבר בכמה זמן זה ייקח לנו, והאפשרויות, הכל זה אנושי. אבל אמונה תמימה, שלמה, והקדוש ברוך הוא זה אמונה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, בין רגע, בשנייה. כמו יציאת מצרים. יציאת מצרים, זה הסיפור של יציאת מצרים, הוא לא סיפור היסטורי גריידה, שמה שהיה פעם ותו לא. זה בא להפנים בנו את האמונה ביכולת האלוקית. בין רגע הוציא אותו ממצרים. בחיפזון, איך אומרים? לא הספיק בצקם להחמיד. ופתאום עם שלם שמאות שנים היה בחושר, בגלות, בתומה, מה לא היה? פתאום התהפך הכל. נחושך לאור. אני רואה את זה דרך אגב במכון מאיר, לפעמים אנשים באים כאן דאון על הפנים. אחרי יום טופק, אתה רואה אותו פתאום חייך. מה קרה לך? מה? מי רגע? לא רק ברמה הלאומית. זה לא בגללו, אלוקים עזר לו. עיר את נפשו, הוא כל יכול. אז מבחינה הזאת המשיח כל רגע יכול להגיע. למה? הקדוש ברוך הוא כל יכול. אבל מצד שני, אין לנו שליטה על הבורא. מתי שהוא רוצה הוא פועל. אני כבר מסיים. סליחה.
השאלה, אם
הקדוש
ברוך הוא, שהוא אומר, אם אנחנו בעצם נגיד הילדים שלו, חושבים כזאת מחשבה שטוב, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, הוא בעצמו לא רוצה לעשות את זה, כי אנחנו כל פעם אומרים עוד מעט, עוד מעט.
אתה צודק, צריך לפתוח. אתה צודק, אם אתה אומר...
לא רוצים, לא צריך.
כי אתה צודק, צריך באמת לצפות לו, לצפה לישועה, כל רגע ורגע זה. אבל יחד עם זה, אנחנו מחכים הוא לא בא, מה לעשות? איך אומר רמב"ם, אם כל זה, למרות שהוא מתמהמה וכל זה, אנחנו לא הפסקנו לרגע להאמין. יחד עם זה, אנחנו צריכים להבין, אנחנו צריכים להיות שותפים לגאולה. זה היה הוויכוח בהקמת, לפני הקמת המדינה, בתוך הציבור הדתי, החרדי והדתי. היו כאלה אמרו נחכה למשיח. יבואו על כנפי נשארים, יביאו אותנו, לא, אסור לעשות שום דבר. נבוא, נחכה, נמתין. ולכן הם לא היו שותפים לעלייה, להתיישבות, לכל הדברים האלה, מתוך אמונה שאתה מציג כאן כרגע, שאנחנו רק מצפים, מחכים ותו לא. וברוך השם, היו כאלה שאמרו, לא, אנחנו לא רק מצפים לבוא המשיח כל יום וכל רגע, אלא אנחנו פועלים עם כל, עם האלוקים. אנחנו שותפים בפועל, עושים השתדלות מלמטה, או עושים עלייה, עושים התיישבות, מקימים מדינה, כל הדברים האלה. זאת היא הדרך לאמיתה. זאת אומרת, אתה לא צריך להפסיק לרגע לחשוב ולהאמין שהקדוש ברוך הוא יכול, יכול לעשות. זה לא פותר ממך, וממני, מכל אחד מאיתנו, להיות שותף לעניין על ידי מעשים פשוטון כמשמעו. כמו שאמרתי, זה מובן הדבר. אבותיי, שהמשיח יבוא במהרה בימינו, אמן.